שהיא כולי תרומה. אז הוא מביא פסוק במשלי, קחו מוסרי ועל כסף ודעת מחרוץ נבחר. קחו מוסרי ועל כסף ודעת מחרוץ נבחר. מה פירוש הפסוק? שלמה המלך עליו השלום הזהיר בכאן את האדם על מידת הזריזות. אני חושב שהרעיון עוד נראה בהמשך, אבל ודעת מחרוץ נבחר. חרוץ זה אדם זריז, אדם ש אומרים תלמיד חרוץ, אבל המילה חרוץ פירושה זריזות, ודעת מחרוץ נבחר. אבל נראה איך שהוא מפרש את הפסוק. הזהיר בכאן את האדם על מידת הזריזות שישתדל ויתרח במוסרי התורה, ואל ישתדל ויתרח בריבוי הכסף. זאת אומרת, מה הוא אומר? מה שלמה המלך אומר? קחו מוסרי ועל כסף. זאת אומרת, אתה אוסף, תאסוף מוסר, אל תאסוף כסף. כן? אל ישתדל ויתרח בריבוי הכסף. מדוע? לפי שבמוסרי התורה יקנה האדם תועלות רבות בעולם הזה ובעולם הבא, וריבוי הכסף אין בו תועלת, אבל יש בו נזקים ומכשולים רבים שהוא סיבה לדאגות רבות. וכמו שאמרו חז"ל, מרבה נכסים מרבה דאגה. וידוע שאין בכל הריבועים שבכל המידות שום תועלת כי אם בריבוי התורה. ודעת מחרוץ נבחר, מה הכוונה דעת מחרוץ נבחר? דעת של מה? המילה דעת למה היא שייכת? כשאומר דעת, מה לדעת? אומר, ודעת מחרוץ נבחר, תאמו, קחו דעת התורה, שהוא מחרוץ נבחר, והזכיר לשון קחו, לומר שיקחו מוסר התורה והמצוות בזריזות. המילה קחו, איך הפסוק אומר? כי לקח טוב נתתי לכם. מה זה לקח טוב? לקח, המילה לקח היא מלשון מקח. לקחת, איך כתוב? כי ייקח איש אישה. מה הכוונה כי ייקח איש אישה? חז"ל מפרשים, מה זה כי איש אישה? לקחת, מה הכוונה? בידיים? הכוונה לקחת, הכוונה לקנות. המילה לקחת פירושה במקרא לקנות. אז הוא אומר, תאמו וקחו, אז כתוב ככה, תחילת הפסוק קחו מוסרי. המילה קחו, מה הכוונה לקחת? מוסר זה דבר מופשט, הכוונה קנו מוסרי, תקנו אותו. איך קונים? איך קונים את מוסרי? אז הוא אומר, תאמו קחו דעת התורה שהוא מחרוץ נבחר, והזכיר לשון קחו לומר, לא משנה מה קרה היום? בפעם שעברה זה היה ט"ו בשבט, לא היום? ראש חודש, ראש חודש אדר, נו. טוב. יישר כוח. טוב. כן. אז תאמו קחו דעת התורה שהוא מחרוץ נבחר, והזכיר לשון קחו לומר שיקחו מוסר התורה והמצוות בזריזות והשתדלות, כמו שלוקח הדיבור בידיים שהוא מזדרז בו, ולא שיקחם בעוצלה. את המילה קחו רומזת על כך שיש לעשות את הדברים בזריזות, לא שיקחם בעצלה, מתוך עצלות ומתוך ייאוש, כי אם יתעצל בהם אי אפשר שינצל מן העונש, אפילו כשהוא מקיים המצווה. כי אם מייחד השם יתברך בפיו ובשפתיו וליבו רחוק ממנו, זאת אומרת אדם אומר שמע ישראל, דוגמה, אז זה נקרא ייחוד השם. כי אם ייחד השם יתברך בפיו ובשפתיו וליבו רחק ממנו, גדול אבונו מנסו. מעניין, כי מצד אחד עשה מצווה ומצד אחר הוא נענש בעשותו אותה כשלא עשה על השלימות. כי אם בעצלה, בעצלות, הוא הדין והטעם בעניין התפילה. אם יתפלל ולא כיוון את ליבו בתפילתו, אלא שהוא מחשב באבלי הזמן בסחורתו וכספו וזהבו, הנה זה חוטא. וכמעט שעליו נאמר, לא תעשו איתי אלוהי כסף. זה אומר בהתרוצצות, כן? וכמעט שעליו נאמר הפסוק, לא תעשו איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב. כלומר, כשאתם איתי, כשאתם נמצאים איתי, מתי אדם נמצא עם הקדוש ברוך הוא? כשהוא מתפלל. זה השעה שהוא מתפלל. אז הוא אומר, על מה הוא חושב אז? הוא חושב אז על הכסף שלו, על ההשקעות שלו. אז הוא אומר, אז זה הלוואי. כן, אז הוא אומר, כלומר, כשאתם עומדים, אתם איתי ועומדים בתפילה לפניי, אל תחשבו בכסף וזהב אשר עמכם, כי המתפלל העושה זאת מתנקר במחשבתו אל המלך השם יתברך, ולפני מלך בשר ודם לא היה עושה כן. וכן, אילו הניח תפילין ונתעצל ולא נזהר שלא ישן בהם ולא יפיח בהם, אין המצווה שלמה. וכן המצוות כולם, ועל למדת שהעצל אף בעשותו אחת מן המצוות יקרה לו חטא ואבון בסיבת העצלה. כן,
יש ביטוי בקודם שלא הבנתי אותו, שהוא מחרוץ נבחר. מה הכוונה?
מה פירוש מחרוץ נבחר? ודעת מחרוץ, אולי בהמשך הוא יסביר אותו. רגע אחד, תן לי רק לראות אם, רגע אחד, ודעת מחרוץ נבחר. רגע
דווקא מהחרוץ הדעת נבחר.
רגע
שהוא מובחר, לא יודעת מה, כי דעת זה נקבה,
ודעת
נבחר זה חל על החרוץ.
לא, המילה נבחר מתייחסת לו, ועל נבחר מתייחסת לדעת. זאת אומרת,
הדעת זה נקרא.
מה, כן, אבל זה כנראה, אני לא בטוח, אני חושב. מה הוא רוצה להגיד? לחכום על יביא הפירוש של רבנו בחיי. הוא מתכוון לומר שאת הזריזות תפעיל בקניין התורה ובקניין המידות הטובות, בקניין המוסר, ולא בדברים שאין בהם תועלת. זאת אומרת, לאדם, מה עושה האדם? האדם את הזריזות משקיע בדברים שהריבוי בהם אין לו צורך, וכשהוא עוסק בדברים שיש בהם צורך, הוא עוסק בהם בעצלות, הוא לא משקיע בהם את הכוחות שלו. כן? ושלמה המלך אומר פה ההפך, כמו שהוא פירש, קחו מוסרי ועל כסף. המילה קחו רומזת את הזריזות שלך תשקיע בלימוד המוסר, בלקיחת המוסר, בקניין המוסר. ודעת, הכוונה למה הוא פרש, מה זה דעת? דעת תורה היא עדיין השאלה במקומה עומדת, מה התחביר של המשפט. ודעת מחרוץ נבחר, הכוונה היא את החריצות שלך, כן, עדיף להשקיע בדעת מאשר להשקיע בדברים אחרים. איפה, יש פה משלי עם הפירושים? אז נביא, אני רוצה לראות את שרש"י פירש את הפסוק. איפה המקראות הגדולות? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נעזור.
אמן.
אמן.
מעניין שרוב העולם באמת מסתכלים, רוב התפילה שלו זה על ממון, ואף אחד לא מתעשר מהתפילה הזאת, רובם נשארים עדיין אותו דבר. זה רק מראה שזה לא
כיוון. מה אם אין קמח אין תורה? מה איך עצים בזה?
לא, הוא לא, מה הוא אמר? הוא אמר אל ישתדל ויתרח בריבוי הכסף. לא שאדם צריך, אם אין כאב אכן תורה, כמו שאתה אומר, אבל הבעיה היא שאנשים משקיעים את כל הראש שלהם ואת כל המאמצים שלהם, שיהיה להם יותר. מה שצריך יש להם, לא שאין להם את מה שצריך, הם צריכים אבל יותר, או בגלל שלשני יש יותר, או בגלל שבכלל יש לו תאווה, כל הראש שלו מושקע בלחפש יותר. מה יותר? מה תרוויח? כן, במקום להשקיע בדברים שבהם אתה באמת כן תרוויח. הנה יש לי רגע, פרק ח', רגע אחד, נראה איך שרשי מפרש את הפסוק. רגע, הנה, קחו מוסרי ואל כסף. יש, שאלת מה זה מחרוץ. באמת, יש ביטוי, אני רואה שרשי מפרש, יש עבודת ציון מפרש, וגם רשי מחרוץ. יש בפסוקים אחרים כתוב זהב חרוץ. זהב חרוץ זה זהב טוב, כנראה זהב שאין בו, אין בו סיגים. ודעת מחרוץ נבחר, עדיף דעת מאשר זהב. אז זה על המשך של אותו עניין, קחו מוסרי ועל, יש פה כסף וזהב, קחו מוסרי ועל כסף. ודעת, דעת תורה היא יותר טוב, היא יותר שווה, יש לה, ודאי, היא נבחרת יותר מזהב, כן? צריכה, כן? היא עדיפה, כן? נבחר זה עדיף. רגע אחד, רק נראה, רגע אחד, נראה עוד פעם, יש פה יותר, רגע. רגע. הכל פנים, אז הרבנו בחיי מבין בפסוק הזה איפה אדם, האדם עובד בצורה הפוכה. במקום להשקיע את הזריזות שלו בדברים שיש בהם תועלת, הוא משקיע את הזריזות בדברים שאין בהם תועלת. ועל זה שלמה המלך מבקר אותו, כן? קחו מוסרי, כמו שהוא אומר, תשקיע את הזריזות שלך במוסר, כן? ולא בדברים שאין בהם תועלת. שני החלקים של הפסוק למעשה אומרים את אותו דבר, אלא בחלק הראשון הוא התייחס למוסר, בחלק השני הוא מדבר על לאו דווקא מוסר אלא דעת תורה, לדעת את ידיעת התורה.
קחו דעת חרוץ.
מה?
תעדיפו דעת.
קחו דעת, המשפט דעת מחרוץ נבחר.
לא אומר את המילה קחו עוד פעם.
כן, אבל הפסוק אומר ודעת, יש פה מה שנקרא הצהרה, ועדיפה דעת על זהב חרוץ, כן? הנבחר זה עדיף, כן? דעת עדיפה על זהב חרוץ. עכשיו נראה איפה נעצרנו. וידוע, לא, לפני כן, והנה התועלת שהשיג בקיום המצווה איננה מבלתי עונש. זאת אומרת, הוא מדבר על הצל שמקיים מצווה. אז המצווה מתקיימת עם חיסרון, יש בה פגם. מדוע? משום כמו שהוא תיאר כאן. אז הוא אומר, והנה התועלת שהשיג בקיום המצווה, אותו הצל שמקיים את המצווה, מבלתי עונש, איננה מבלתי עונש, כשם שתועלת החומץ שאדם שותה פעמים לרפואה, איננה, לפעמים אדם צריך לקחת רפואה. רפואה יש בה תועלת בדבר מסוים, אבל בדבר אחר, כן, היא יכולה להזיק. את אדם לוקח תרופה, אז הוא צריך את התרופה בגלל שהיא מועילה לו בנקודה מסוימת, יש בה צורך. מצד שני, עלול להיות בה גם נזק.
הוא ייקח אותה כשלא צריך.
כן, לא, גם שצריך. גם שצריך. לפעמים יש צורך לקחת תרופה, גם שהיא מזיקה מבחינה מסוימת, אבל מצד שני, עדיפה התועלת על החיסרון.
תופעות לוואי.
בדיוק, תופעות לוואי. אז הוא אומר, והנה, התועלת שהשיג בקיום המצווה אותו הצל, איננה מבלתי עונש. הוא נותן משל, כשם שתועלת החומץ, לפעמים אדם צריך לקחת חומץ לרפואה, כן? אז הוא אומר, כשם שתועלת החומץ שאדם שותה פעמים לרפואה איננו מבלתי נזק. איך כתוב? כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, או תועלת חום האש כן, לפעמים אדם צריך את חום האש, אבל אז האש מחממת, מצד שני מזיקה, עשן מזיק לעיניים. ועל זה אמר שלמה המלך עליו השלום, כחומץ לשיניים, מעניין, על דגנות העצלות, כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, כן העצל לשולחיו. כחומץ לשיניים, אז איך הוא מפרש את הפסוק? מה זה כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים? מצד אחד שולחים את העצל לעשות איזשהו דבר, אז הוא עושה אותו, אבל כשהוא עושה אותו, הוא עושה אותו לא כמו שצריך. אז מצד אחד, אז יש בו קצת תועלת, אי אפשר להגיד שאין בו תועלת, אבל התועלת מתלווה אליה נזק, כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים. ועל כן יגנה שלמה תמיד את מידת העצל, הוא שאמר במקום אחר בספר משלי כתוב מתאווה ועין נפשו עצל. יאמר, מה פירוש הפסוק? מתאווה ועין נפשו עצל. יאמר, כי מי שנפשו מתאווה לאיזה דבר שיהיה ואין לו כלום שלא ישיגו, עצל הוא, כי לא ישתדל בו כל הצורך. זאת אומרת, אומרים לאדם, אתה, אפילו בעניינים של, אני לא יודע למה הוא מתכוון כשהוא אומר מתאווה, אבל אתה יכול להגיד אפילו בעניינים של תאוות, אם אדם יש לו רצון להשיג איזה, רצון לאיזה דבר והוא לא משיג אותו, כן,
הוא לא משתדל מספיק.
בדיוק. הוא אומר, הנה הוא מביא את מה שחזל אומרים, יגעתי, כן? כמו שדרשו רזל, רבותינו זל, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. יגעתי ומצאתי, תאמין. זאת אומרת, אין דבר כזה. יגעת ולא מצאת, אל תאמין. מה פירוש אל תאמין? אומרים המפרשים, אל תאמין שיגעת. אם היית יגע כמו שצריך, לא השקעת מספיק מאמץ. אם היית משקיע מספיק מאמץ, היית משיג את מה שאתה רוצה. אם אתה לא השגת, סימן שאתה לא השקעת. היית משקיע, היית משיג. כן? ועל כן יתמיד שלמה המלך עליו השלום מוסרו להצל ויזירנו בנמלה. הוא שאמר לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם, כי ממנה ניקח קל וחומר, ובה יראה דבר חוכמה, כי היא פחותה שברמסים, ויש בה מידת הזריזות שאוספת בזמן הקיץ מה שתאכל בזמן החורף. וידוע כי הזריז בענייני התורה והמצוות, גם הזריז בתיקון מידותיו, הנה הוא עולה ממידה למידה וממדרגה למדרגה, והולך כל היום לפנים ולא לאחור, והנה העצל בהפך ממנו, כי הוא הולך כל היום לאחור ולא לפנים. הוא שאמר שלמה המלך עליו השלום, דרך הצל כי משוכת חדק, שאי אפשר לו ללכת ולעבור אל המקום אשר ליבו חפץ. מה הכוונה כי משוכת חדק? הדרך של העצל, כיוון שהוא עצל, אז כל דבר נראה לו קשה, כי הוא נראה לו שהוא צריך לעבור גדר, הוא לא יכול. כיוון שהוא עצל, אז יש לו מקום, הוא בונה לעצמו דמיונות של משוכות, של דברים שמפריעים לו. העצלות גורמת לאדם להיכנס למצב שבו יש לו תירוץ. הוא יביא, אני חושב שיביא בהמשך, לא תירוץ כלפי מי ששולח אותו, אפילו כלפי עצמו. העצל יש לו תירוץ גם כלפי עצמו, הוא מצד אחד רוצה איזה דבר, מצד שני הוא לא משיג אותו. זאת אומרת, כאן הייתה סיבה כזאת וכאן הייתה סיבה כזאת, שורה תחתונה, הוא לא השיג את מה שהוא רצה. אז הוא אומר דרך, בבקשה, בבקשה,
בתכלס הנקודה זה לא זה עצל, תלוי מה זה עצל. כמו, אם תדע שעכשיו זורקים מאלומין שם, לא יודע מה, קילומטר מפה על ההר, לא יודע מה, תעשה כל מאמץ, תגיע לשם, עצל או לא עצל, זה לא הנקודה. הנקודה זה שהוא מדבר על עול תורה, ונכון,
כן,
זה. הבעיה שמטבע ככה, אנחנו מטבע שלנו פה בעולם הזה, אתה לא רואה את היעלום הזה, אז אתה לא עושה את המאמץ נכון, זה לא אין שאתה עצל, לא, מה זה, זה עצל, זה מאוד לא. אין עצל שהולך לחפש, תאמיני שכולם יתפסו זה ועשו כל מאמץ.
האמת היא לא,
אבל כשהוא לא רואה שיש אלומים בזה אלום פה, אז הוא לא
אז אתה צודק, יש באמת שני סוגים של עצלות. יש עצלות בעניינים רוחניים, בלימוד תורה, בקיום מצוות, כמו שהוא תיאר. אבל יש עצלות שהיא יותר חמורה, שאדם הוא עצל לא רק בלימוד תורה וקיום מצוות, הוא עצל בכלל. יש לו תכונה של עצלות, כל דבר הוא עושה, הוא לא עושה בזריזות. זה אופי, יש אנשים עם אופי כזה. אז באמת, הוא התחיל לדבר על עצלות בעניינים של תורה ומצוות, כן? שבעניינים אחרים הוא, כמו שאמרתי, האדם הזה משקיע את הכל, את כל הכוחות שלו, כן? הייתה לו ביקורת גם על זה. אבל אחרי זה הוא עובר לדבר גם על הצל שהוא הצל באופי, הצל בתכונה, בתכונת הנפש שלו. כמו שהוא אומר, אפילו בתאוות שלו הוא הצל. אתה מבין, אדם שאפילו בתאוות שלו הוא הצל, כן? זה תכונה של, של... אז הוא אומר, וידוע כי הזריז, אז אמרתי, וידוע כי הזריז בענייני התורה והמצוות, גם הזריז בתיקון מידותיו, הנה הוא עולה ממידה למידה ומדרגה למדרגה, והולך כל היום לפנים ולא לאחור, והנה העצל בהפך ממנו, כי הוא הולך כל היום לאחור ולא לפנים. הוא שאמר שלמה המלך עליו השלום, דרך הצל כמסוכת חדק, שאי אפשר לו ללכת ולעבור אל המקום אשר ליבו חפץ, ויצטרך לשוב לאחור. כן, העצל אינו יכול לעלות ממידה למידה, אבל הוא מחריב את עצמו מבית ומחוץ, כי הוא משומם נפשו ופה, כדמיון השדה יחרב מבפנים, ותחת חיטה, זה פסוק, תחת חיטה יצא כוח וחרב מבחוץ, שהכתלים והגדרים שהיו מסביב הכל נהרס. ועל זה אמר שלמה המלך עליו השלום. יש הרבה פסוקים בספר משלי שבהם שלמה המלך מתאר את הביקורת שלו על אדם הצל. הנה הוא הביא כמה פסוקים, והוא מביא עכשיו. הפסוק אומר, על שדה איש הצל עברתי. אז אומר שלמה המלך מתאר, מה אני ראיתי בשדה של העצל הזה? והנה עלה כולו כמשונים, כן? אני רואה שם עשבים שוטים, אני לא רואה שם שום, אין שם תבועה, אין שם פירות, אין שם שום דבר, כן? ממה זה נובע? הכל נובע מהעצלות של האדם, כן? המשיל לעצל, או עכשיו, זה משל, על שדה איש הצל עברתי, זה משל. זה משל למה? אז הוא אומר, המשיל לעצל שאינו מתקן נפשו ומידותיו, והוא בהנהגתו הרעה מחריב נפשו וגופו מבית ומחוץ. לעצל המונע עצמו מעבוד שדהו, ומניח אותו שתחרב מבית ומחוץ. ועל כן הזכיר שלמה עליו השלום בכאן, בפסוק שהתחלנו איתו, קחו מוסרי ועל כסף, שיקחו הבריות מוסר התורה בזריזות ולא ברפיון ובעצלתיים. ואמר ועל כסף בהפך מהמון העם, שהם משתדלים לקנות הכסף בזריזות ובחריצות, וזה דרכם כסל למו, כאשר לא יעשו במוסר המצווה ככה. ולפיכך אמר, קחו מוסרי ועל כסף, כלומר התורה, כי התורה נקראת מוסר. איפה רואים את זה? בספר משלי תמיד התורה נקראת מוסר, כמו שכתוב, ודרך חיים תוכחות מוסר. ועם מה אדם זוכה אל החיים הנצחיים, להתענג מזיו השכינה, כי שכינה דבקה בתורה. והוא שדרשו רבותינו זל, כי ישרים ישכנו ארץ. מה הכוונה ישרים ישכנו ארץ? ישכינו, יש דרשת חזל, ישכינו שכינה בארץ. במתן תורה כתוב, הישכון כבוד השם על הר סיני, כן? אז רואים שבמתן הנתינה של התורה לישראל גורמת להשראת שכינה, והישכון כבוד השם על הר סיני, כי היא הסיבה. מי זה היא? התורה היא הסיבה שהשכינה שורה בישראל, בהר סיני בנגלה ובמשכן בסתר. בהר סיני בנגלה וששכן אבות בהר סיני לעיני כל ישראל, שנאמר, ומראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר, לעיני בני ישראל במשכן בנסתר, ושנצטווינו לעשות לו בית מיוחד כדי שישכון עליו בנסתר, ועל זה התנדבו ישראל תרומה. מעניין, עם העניין הזה הוא נכנס עכשיו לפרשה.
כן? איך הוא נכנס?
אז מה הוא אומר? הוא אומר כי התורה נקראת מוסר, וכשהפסוק אומר קחו מוסרי ועל כסף, למה הוא קורא מוסר? הוא קורא מוסר לתורה, התורה נקראת מוסר, וזה מה שהוא הביא את הפסוק בדרך חיים תוכחות מוסר. עכשיו הוא אומר, משום שכשאדם קונה את התורה הוא זוכה להיות להתענג מזיו השכינה, משום שתורה זה שכינה. איפה רואים שתורה זה שכינה? אז הוא אומר, במעמד הר סיני כתוב וישכון כבוד השם על הר סיני, אז רואים שהשראת השכינה הייתה בעובדה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל. כן? השראת השכינה הייתה במתן תורה, וישכון כבוד השם על הר סיני, כך כתוב, וישכון כבוד השם על הר סיני. עכשיו הוא אומר לנו מה זה המשכן. המשכן זה גם כן, איך כתוב בפרשה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אלא מה הוא אומר? אז זאת אומרת, למעשה המשכן זה המשכה של מעמד הר סיני, אלא במעמד הר סיני זה היה בנגלה, בגלוי. איך כתוב? ויראו את הקולות ואת הלפידים ואת הר השן, וינו כל העם ויעמדו מרחוק. אז זה היה בנגלה, ובמשכן זה בנסתר. אבל פועל פה אותו עיקרון, העיקרון הוא עיקרון של השראת שכינה. אבל המשפט שהוא אמר קודם הוא החשוב. השראת שכינה היא באמצעות התורה. הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בישראל באמצעות התורה. אז הוא דיבר, איפה זה בא לידי ביטוי? וישכון כבוד השם על הר סיני. אבל גם המשכן, הקמת המשכן זה המשכה של מתן תורה, זה מה שהוא אומר. הכל מתחיל מהנקודה שהוא התחיל איתה, שצריך להיות זריז בקניין המידות, בקניין התורה. כן, להשקיע את העולם עובד הפוך. העולם את הכוחות שיש לו ואת הזריזות שיש לו הוא משקיע בדברים שיש בהם הבל, לעומת חוסר ההשקעה, העצלות שישנה בדברים שהם באמת הדברים החשובים. אז זה מה שאומר שלמה המלך, קחו מוסרי ועל כסף, את הכוחות שלכם תשקיעו בקניין, לפי הרבינו בחיי, תשקיעו בקניין המוסר, כן? בקניין התורה, כן? מדוע? משום שקניין התורה זה למעשה השראת שכינה, זה מה שאומר. עכשיו, ויקחו לי תרומה, הוא עכשיו מגיע לפרשה, ויקחו לי תרומה מעט כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו תרומתי. הקושייה מפורסמת, מה זה ויקחו לי תרומה? היה צריך להגיד ויתנו לי תרומה, כן? או ויתנו תרומה. מה זה ויקחו לי תרומה? את התרומה אנחנו נותנים לכבודו של הקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא, לבית המקדש. מה זה ויקחו לי תרומה? אז הוא אומר ויקחו לי הדרך הפשט לשמי. כן? מה זה לי? ויקחו לי תרומה, מה זה לי? אז הוא אומר דרך הפשט, ויקחו לי, יש הגמרא דורשת, כתוב בפרשת גירושין בתורה, כי ייקח איש אישה, כן, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, וכתב לספר כריתות ונתן בידה. אז כתוב בלשון וכתב לה ספר כריתות. מה זה וכתב לה? חז"ל דורשים וכתב לה לשמה. זאת אומרת, כשאדם כותב גט, כן? אז הוא צריך לכתוב את הגט לשם האישה שאותה הוא רוצה לגרש. אם למשל אדם כתב גט לגרש את אשתו, הגמרא אומרת ויש שני אנשים שהשמות שלהם ושל נשותיהם שווים. זאת אומרת, הוא ראובן והיא לאה, והשני גם כן ראובן והיא לאה. ראובן כתב את הגט בשביל לגרש את לאה אשתו, פוגש אותו החבר שלו ברחוב, קוראים לו אותו שם וגם לאשתו אותו שם, אומר לו אתה יודע מה, תן לי את הגט הזה, אני רוצה לתת אותו לאשתי. אין, הוא לא יכול, כי הגט נכתב לשם האישה של ההוא, לא לשם האישה הזאת. כן? גט צריך להיכתב לשמה. אז הוא אומר, אז התורה אומרת ויקחו לי תרומה. מה הכוונה ויקחו לי? מה זה לי? הקדוש ברוך הוא צריך את התרומה? מה זה לי? לי הכוונה לשמי, בשם שמיים. זאת אומרת, כל אחד ואחד מישראל שנותן את התרומה צריך לתת אותו, צריך לתת אותה לשם שמיים. זה הכוונה לי. ולשון תרומה הפרשה, כלומר שיפרישו ישראל נדבה מממונם למלאכת המשכן. ועניין המשכן, הוא חוזר על היסוד שהוא אמר קודם, ועניין המשכן היה דוגמת הר סיני, והכבוד ששכן על הר סיני בנגלה הוא ששכן על המשכן בנסתר. וכשם שמצאנו בהר סיני שאמר הכתוב, החז"ל אומרים, הן הראנו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו, כן מצאנו במשכן שחזר שני פעמים, וכבוד השם מלא את המשכן. וכשם שמצא, בקיצור, מה שהוא רוצה להראות, כמו את היסוד שאמרנו קודם, המשכן עניינו המשכה של מעמד הר סיני. הר סיני היה מאורע, מאורע היסטורי, חד פעמי, אבל התורה מצווה כביכול להמשיך את האירוע הזה באמצע, העניין של המשכן והמקדש זה עניינו, התכלית שלו זה המשכה של מעמד הר סיני. ולכן יש ביטויים דומים שאנחנו מוצאים אותם במתן תורה, והם מופיעים גם במשכן. זה מה שהוא רוצה לומר. כתוב, כבוד השם מלא את המשכן, וישכון כבוד השם על הר סיני. אתה מדבר על כבוד השם, יש מושג, כבוד השם, והמושג הזה חוזר גם במשכן. זה מה שהוא אומר. עוד דוגמה נוספת, כשם שמצינו בהר סיני שכתוב בו, מן השמיים ישמיעך את קולו ליסרקה, ועל הארץ ערכה את אישו הגדולה. וכתוב, ודבריו שמעת מתוך האש, כן, ודבריו שמעת מתוך האש, כך כתוב בממד הר סיני. אז הוא אומר, כך במשכן היה הכל מדבר אליו מעל הכפורת מבין שני הקרובים. זאת אומרת, כביכול כל השם בממד הר סיני, כן, מופיע ומתגלה גם במשכן. היה הכל מדבר אליו מהכפורת מבין שני הקרובים. וכשם שמצינו בהר סיני שכתוב בו ויראו את אלוהי ישראל, כן מצאנו במשכן שהיה אלוהי ישראל יושב הקרובים. הוא שכתוב בו, וכבוד אלוהי ישראל עליהם מלמעלה, הוא החיה שראיתי תחת אלוהי ישראל בנהר כבר, והידע כי קרובים המה. אז לפי הפירוש הזה של רבינו מחיי, יחזקאל מדבר על המקדש, על הקרובים שבמקדש, כן? בקיצור, היסוד הוא כמו שהוא אמר, המשכה של מעמד הר סיני באמצעות המשכן. הלאה, כתוב, ויקחו לי תרומה מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. אחר שהזכיר נדיבות הלב, תיקחו את תרומתי. מה זה תיקחו את תרומתי? עוד פעם, ויקחו לי תרומה, תיקחו את תרומתי. אז הוא אומר, אחר שהזכיר נדיבות הלב, ייחס התרומה אליו שאמר תרומתי, כי אז יהיה רצונו דבק בהם. כי, מעניין, הוא אומר, כי אין רצון השם יתברך בצרי העין. אתם שומעים? זאת אומרת, הוא אומר, תיקחו את תרומתי. מה העניין הנתינה של התרומה? הנתינה של התרומה היא מבטאת דבקות של ישראל בריבונו של עולם, ולהפך, באמצעות התרומה כביכול הקדוש ברוך הוא, כן, כביכול מתחבר אלינו. אז הוא אומר, אז למה דווקא באמצעות התרומה? למה דווקא באמצעות התרומה? ההתחברות של הקדוש ברוך הוא אלינו היא דווקא באמצעות התרומה. הוא אומר, מדוע? משום שאין, מעניין מה שאומר, אין רצון השם יתברך בצרי העין. אדם קמצן לא יכול, הקדוש ברוך הוא לא יכול להתחבר אליו. צר עין, צר עין זה קמצן.
עין טובה הוא יבורך.
כן, כן, טוב עין הוא יבורך. אבל אני אומר, אין רצון הקדוש ברוך הוא, אין רצון השם יתברך בצרי העין. ועוד להורות, כי כיוון שהתנדב המתנדב תרומת השם, כי כיוון שהתנדב המתנדב תרומת השם, ואם אינו נותנה נענש, ואם נתנה כבר יצאה מרשותו ואין לו בא כלום. זאת אומרת, מה זה תיקחו את תרומתי? עוד פעם, איך כתוב? נחזור על הפסוקים. כתוב ככה, וזאת התרומה, דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מה כתוב כאן? עוד פעם, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מה הכוונה ויקחו לי תרומה?
לשמי.
לשמי, לי לשמי. אבל מה, אבל מה, מה הכוונה ויקחו לי תרומה? ויקחו לי. מה, מה הכוונה? הכוונה היא יפרישו, ישימו בצד, כן? ישימו בצד תרומה, כן? יפרישו תרומה. אחרי ש... איך כתוב? ויקחו, לא כתוב ויקחו לי את תרומתי, ויקחו לי תרומה. מעת כל איש אשר ידבנו לי, בוא תיקחו את תרומתי. בהתחלה כתוב תרומה, אחרי זה כתוב תרומתי. אז מה, 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 יש פה שני שלבים. שלב ראשון, כל יהודי מפריש, מפריש תרומה. ברגע שאתה הפרשת את התרומה, ברגע שאתה הפרשת, זה כבר לא שייך לך. אמרת זה תרומה, כן, לבית המקדש, זה כבר לא שייך לך. אבל עדיין אתה לא נתת, לא נתת את זה. עדיין לא נתת את זה. אז אומר, אומר הפסוק, מעת כל איש אשר ידבנו לי, בוא תיקחו את תרומתי. את מי כך? מי כך? הגזברים. אחרי שהיהודי הפריש, זה כבר לא שלו, כן? אבל זה אצלו בבית. זה אצלו בבית. הוא עדיין לא נתן. הוא הפריש, אבל עדיין הוא לא נתן. אז אומר הפסוק, מעת כל איש אשר ידבנו לי, בוא תיקחו את תרומתי. זה כבר שלי. אחרי שהפרשת, זה כבר שלי. אז זה מה שהוא מסביר. אתם רואים? אחר שהזכיר נדיבות הלב, ייחס התרומה אליו, שאמר תרומתי. כן? כי אז יהיה רצונו דבק בהם, כי אין רצון השם יתברך בצרי העין, כמו שאמרנו. ועוד להורות, כי כיוון שהתנדב המתנדב תרומת השם, כיוון שהתנדב המתנדב תרומת השם הוא, זה כבר לא שלו. ברגע שאתה הפרשת, זה כבר לא שלך, כן? ואם אינו נותנה, נענש, ואם נתנה, כבר יצא מרשותו ואין לו בה כלום. עכשיו הוא אומר,
מה הכוונה? למה הוא היה צריך להזכיר את זה ואין לו בה כלום? כאילו,
ואם נתנה, כבר יצא מרשותו ואין לו בה. אתה אומר, גם לפני כן זה כבר לא היה שלו. גם, גם,
מה הכוונה? אבל
לא, הפירוש, לא, 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 אין לו, אין לו בה כלום. ברגע שאתה, ברגע שכשאתה מפריש תרומה לגבוה, כשאמרת, הגמרא אומרת, אמירה לגבוה כמסירה לאדיוט. אמירה לגבוה כמסירה לאדיוט. זאת אומרת, כשאני רוצה לקנות ממך משהו, אתה תגיד, מה עדים? אני רוצה, אתה רוצה לתת מתנה למישהו משהו. הספר הזה שייך לי, אני רוצה לתת אותו מתנה למישהו. אני אגיד, הספר הזה שייך לו, זה יהיה שלו? לא יהיה שלו. עד שהוא לא עושה בו קניין, זה לא שלו. זאת אומרת, הוא צריך להגביע אותו, הוא צריך למשוך אותו, הוא צריך, זה צריך להיכנס לרשות שלו, לצר שלו. אבל כשאתה תגיד, הספר הזה אני נותן אותו מתנה למישהו, זה יהיה שלו? זה לא יהיה שלו. אמרת, לאמירה שלך אין שום משמעות. אמירה לא פועלת ביחסים שבין אדם לחברו. אבל לגבוה זה לא כך. ברגע שאתה, אם יש לך ספר ואמרת, הספר הזה יהיה הקדש, באותו רגע שאמרת יהיה הקדש, הוא כבר לא שלך. הוא כבר שייך לגבוה. עדיין, עדיין הוא נמצא אצלך בבית, אבל הוא לא שלך. הוא זה אמירה, מה אומרת? אמירה לגבוה כמסירה לאדיוט. כמו שכשאתה מוסר לאדיוט, מסרת, זה כבר לא שלך. כל עוד לא מסרת, גם אם אמרת, זה עדיין שלך.
אבל הוא מלמד אותנו מהלך, איך להפריש צדקה. זאת אומרת, אי אפשר למשל מישהו מבקש דרך ישראכרט, תתנדב בטלפון למשל.
זה שאלה.
אולי עדיף להפריש את סכום כסף בראשון לחודש, לשים זה
סכום. כל פעמים, אני אומר, בכל מקרה, יש לנו דין בהקדש, אמירה לגבוה כמסירה לאדיוט. אמרת, זה של הקדש, באותו רגע שאמרת שזה של הקדש, זה נהיה של הקדש. אלא מה, ההקדש עוד לא לקח את זה, אבל זה כבר לא שלך. אז יש פה שני שלבים. הפסוק אומר, ויקחו לי תרומה, הכוונה שיפרישו. זה עדיין אצלם, אבל זה כבר לא שלהם. ברגע שאמרת ויקחו לי תרומה, הם אמרו, זה תרומה, זה כבר לא שייך להם, אבל זה נמצא אצלם בבית. מעת כל איש אשר ידבנו לי, בוא תיקחו את תרומתי, זה כבר שלי. אז אתם יכולים ללכת עכשיו אחרי שהוא יפריש ולקחת את זה. כי זה כבר שלי.
כן, אבל אני חושב שמה שהוא שאל זה מה הוא הוסיף. ואם נתנה כבר יצא מרשותו ואין לו בא כלום,
כן כן, זה הערה טובה, אני אסביר, אני אסביר. ואין לו בא כלום, אפשר לכאורה זה כבר מקודם לא בא כלום, ברגע שהוא אמר כבר אין לו בא כלום, אז יכול להיות, אני אומר, יכול להיות נפקא מינה. מה נפקא מינה? הגמרא אומרת שאם הרי הקדש זה נדר. הקדש זה, איך זה עובד? אתה, יש מושג שנקרא נדרי הקדש. אתה נדרי או נדבות הקדש, זה לא משנה. אדם הקדיש, כן? אדם הקדיש. אז כמו שאמרנו, איך זה הפך להיות של הקדש? על ידי האמירה שלך, הדיבור שלך. על דיבור, הגמרא, אדם נודר נדר. אדם נודר נדר. הוא יכול לעשות התרת נדרים. זאת אומרת, אתה יכול לעשות התרת נדרים, ואז הדיבור שלך מתבטל. אבל עד מתי? עד מתי? אומרת הגמרא, כל עוד לא מסרת את זה לגזבר. אז אתה יכול לעשות התרת נדרים, וההקדש יתבטל. הקניין גם יתבטל. אתה מבין מה שאני אומר? הקניין יכול להתבטל.
בהקדש?
גם בהקדש, בטח. גם בהקדש. אבל כל עוד לא מסרת את זה לגזבר. ברגע שהגזבר קיבל את זה, אז אתה כבר גם לא יכול להישאל על זה. אתה מבין? אז יכול להיות שזה הדיוק בלשון שלו. מה שאתם שאלתם. ברגע שאמרת, הרי זה הקדש, זה כבר לא שלך. זה של גבוה. אבל כל עוד לא מסרת את זה לגזבר, הגזבר עוד לא לקח את זה, אתה יכול לעשות התרת נדרים, וזה יתבטל למפרע. זה התרת נדרים. מה זה התרת נדרים? אתה עושה התרת נדרים ביום כיפור. מה, בערב יום כיפור, מה התרת נדרים? התרת נדרים מבטלת את הדיבור שלך למפרע. כן? זה הכוח של התרת נדרים. אדם יכול להפקיע את הדיבור למפרע. אבל כל זה בנדרי הקדש אתה יכול לעשות כל עוד לא מסרת לגזבר. ברגע שמסרת לגזבר, אתה כבר לא יכול לעשות תרת נדרים.
אם ככה, עוד כמה וכמה שנתת לאידיוט שם.
מה?
נתת לאידיוט.
אמירה לגבוה כמסירה לאידיוט. כן?
כן, אבל גם שם,
נו?
אז גם שם, שמסעת, זהו נגמר, אתה לא יכול לחזור.
בטח שלא. בטח שלא.
נכון, אז
ברגע שמסעת, אתה,
ואיפה רב אמין שהיית חושב שבחרי שמסעת שאתה בא,
כי יש, מצד אחד האמירה עושה קניין, היא כמו קניין, אבל מצד שני יש הבדל יסודי בין מסירה בין אמירה, כי על אמירה אפשר להישאל, לעשות התרת נדרים. התרת נדרים מבטלת למפרע. זאת אומרת, כל עוד לא ביטלת, באמת זה כמו מסירה. זה שייך להקדש. זה כבר שייך להקדש. אבל יש לך אפשרות להישאל. אתה מבין? זה הדין.
אפשר להבין לי פה גם משהו גם יותר דק. למשל, כשאדם נותן, רוצה לתת צדקה למישהו, הוא נותן לו. הנה זה שלך. אבל השם יתברך הוא כל כך עצום ורחמן, שכשהוא נותן למישהו, הוא לא רק נותן רק לו, הוא נותן שמה שאני נותן לך אני מוסיף לך שתיתן גם לאחרים. זה לא כמו בשר בדם, אלא הוא נותן לך גם שתיתן לאחרים, שתלמד למה זה חסד. לכן כשאתה אומר תיקחו את תרומתי, זה שלי, מה שנתתי לך יש שם חלק שנתתי גם למישהו אחר. תדע תמיד שם חלק מה שנותן לך שתן למישהו אחר.
זה היסוד של מצוות צדקה. זה מה שאתה אומר עכשיו, זה היסוד של מצוות צדקה. נותנים לך לא רק בשבילך. מה זה צדקה? אדם מקבל ברכה משמיים, כן? יש לו ממון, כן? כמה שיש לו. אומרים לו, הממון שאתה מקבל זה לא רק בשבילך. זה גם בשביל... וחזן אומרים, עשר כדי שתתעשר. אז המפרשים אומרים, מה זה עשר כדי שתתעשר? אם אתה הכסף שאתה מקבל, אתה נותן אותו גם לאחרים, כן? אז נותנים לך עוד כדי שתוכל לתת לאחרים יותר. תמיד, כשאתה עובד כמו שצריך, זה כמו במפעל, כשיש עובד טוב, עובד חרוץ, אז מעלים אותו בדרגה, כן? מעלים אותו בדרגה. אם אדם נותן חלק מהכסף שהוא נותן כמו שצריך גם לעניים, אז אפשר לתת לו יותר. ייתן לו יותר, ייתן יותר לעניים. ייתן לו יותר, ייתן יותר לעניים. מה?
אתה יודע, יש פה קצת קושי פה. נו. לפי המסקנה של הרב,
נו.
אז חזרנו למצב שבין הדיוק הזה של הרב עשה, בסוף הוא לא נתן. נכון, הוא לא נתן. הוא ביטל, הוא ביטל. ואם אינו נותן את נענש, אז אחר כך הוא ממשיך עם זה ששאלנו. אז אם המסקנה שלו שבסוף הוא לא נתן,
אני אסביר את עצמי. אם אינו נותן נענש, לא הכוונה שהוא עשה התרת נדרים. הוא לא עשה התרת נדרים, אבל הוא לא נותן.
לא נותן. אבל עליו עכשיו בא להסביר, אתה מבין, בא להסביר משהו שמחזיר אותו למצב שהוא לא נתן. נכון, הוא עושה, הוא מבטל את הנדר.
לא, אני אמרתי, לא.
אז זה מצב שהוא לא נתן.
לא, אני אסביר, השאלה שלו הייתה, הרי לכאורה כבר קודם כתוב, ברגע שאתה הפרשת זה כבר לא שלך. אז למה הוא כותב אחר כך, ואם נתנה יצא מרשותו ואין לו בכלום? גם מקודם כבר לא היה לו בכלום, גם שזה היה אצלו. אז אני אמרתי, נכון שקודם לא היה לו בכלום, אבל קודם, כל עוד הוא לא נתן, לא לקחו ממנו את זה, הוא עוד לא נתן את זה, יכול היה להישאל. אבל אחרי שהוא כבר נתן, הוא גם לא יכול להישאל. הפוטנציה הזאת, לא שהוא עשה, אתה מבין, הפוטנציה, היכולת שלו להישאל, היא במידה מסוימת, כביכול, נותנת לו אפשרות לבטל את זה. אתה מבין? אז, ומה שכתוב, ואם אינו נותנה נענש, הכוונה היא, מה הדין? אדם שאמר, הבהמה הזאת לעולה. אדם אמר, הבהמה הזאת לא עולה. אז הוא צריך להביא אותה, אז מה הדין? אז היא כבר שייכת לבית המקדש, כביכול. היא עולה, היא קורבן. קורבן לא שייך לך. אמירה לגבוה כמסירה לאדיות. זה קורבן. אבל, בתור קורבן, אתה צריך להביא את זה לבית המקדש. אתה מבין? יש עליך חיוב להביא את זה לבית המקדש. מה הדין יהודי שהקדיש בהמה לא עולה, כן? אבל לא מביא אותה. מצד אחד הוא עשה את זה של הקדש, אבל אתה צריך להביא אותה, אתה צריך לתת אותה, אתה לא יכול, אתה לא נפטר בזה. זאת אומרת, יש עליך שתי מצוות, ברגע שאתה הפרשת אותה, קבעת שהיא הקדש, יפה מאוד, אבל בזה לא נגמר. יש עליך חיוב כלפי ההקדש. מה החיוב? לעשות עם זה מה שצריך. נכון, זה של הקדש, אבל אתה הקדשת את זה לעולה. אתה צריך להביא מזה קורבן, לדאוג להביא שיוקרב. יהודי שהפריש עולה ולא הביא אותה לבית המקדש, אומר רבנו בחיי, הוא יענש. אותו דבר, יהודי שנדב סכום לבית המקדש, הוא לקח כסף ושם אותו בצד, הכסף הזה שייך להקדש. יפה מאוד, אבל אתה צריך להביא אותו להקדש. יש עליך חובה להביא אותו. ואם אתה לא תביא אותו, אז זה מה שאומר, אם היהודי הזה לא יביא אותו, נענש. הוא לא עשה התרת נדרים, הוא השאיר את זה של הקדש, אבל הוא לא מביא את זה. אתה מבין? הלאה. ויתכן לפרש כי מה שהזכיר כאן שלוש תרומות, המילה תרומה חוזרת פה שלוש פעמים, ויקחו לי תרומה, תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר ייקחו מאיתם, שהם כנגד, שימו לב איך שהוא מסביר עכשיו, שהם כנגד שלוש תרומות שהעולם נתרומם בהם, ברוחניות הכוונה, והם החוכמה והתבונה והדת. יש שלוש מדרגות, חוכמה, בינה, הוא קורא לזה תבונה ודעת, כי עניין שכתוב השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים תבונה, בדעתו תאומות נבקעו. אתם שומעים, יש פה שלוש מדרגות. השם בחוכמה יסד ארץ, חוכמה, כונן שמיים בתבונה, זה כבר מדרגה מעל החוכמה, כן? בדעתו, זה דעת, בדעתו תאומות נבקעו. ושלושת הדברים האלה, הוא אומר, שלושת המדרגות האלה, כן? מה קרה? שלושת המדרגות האלה נרמז במעשה המשכן, לפי שהמשכן שקול כבריאת העולם. אתם שומעים? המשכן שקול כבריאת העולם, ומפני זה הזכיר כאן שלוש תרומות כנגדם, וכנגדם תרמו ישראל במדבר שלוש תרומות. האחד תרומת המשכן, והיא האמורה בפרשה זו, כתוב זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני ואורות אלים ודמים. בשביל מה צריך כל הדברים האלה? לעשות מהם את המשכן, להקים את המשכן, כן? השנייה תרומת שקלים, והיא האמורה בפרשת שקלים בסדר כי תישא, זה התרומה השנייה, שהיא לצורך הקורבנות. מחצית השקל שכל יהודי נותן זה לצורך הקורבנות, והשלישי תרומת המזבח, והיא לא, אז אני הרבבתי, והשנייה תרומת שקלים, והיא אמורה בפרשת שקלים בסדר כי תישא. השלישי, זה שאני אמרתי, תרומת המזבח, והיא אמורה בסדר במדבר סיני, שנמנו ישראל על ידי שקלים שנתן כל אחד מהם מחצית השקל, ואותם שקלים היו לקורבנות ציבור. ושלוש תרומות הללו,
מה ההבדל בין השני לשלישי?
בבקשה?
מה ההבדל בין השני לשלישי?
נראה, אני בהתחלה חשבתי שהשני הוא השלישי, אבל נראה בהמשך. ושלוש תרומות, ברש"י כתוב גם כן שלוש תרומות, שימו לב, ברש"י כתוב שלוש תרומות, אבל רש"י קורא לתרומה השלישית תרומת האדנים, התרומה שממנה עשו את האדנים, אדני הקרשים, האדנים של הקרשים. אז הוא אומר, אבל הוא לא אומר כך, ושלוש תרומות הללו, ושלוש תרומות הללו, השתיים קודם והשלישית חול. מעניין, שלושת התרומות הללו, שתיים מהם קדושות והשלישית חול. השתיים קודש היא התרומה שבכאן, תרומת המשכן בדיוק, ותרומת המזבח שהם קודש, כי היו שתיהם לצורך הקדוש ברוך הוא ולכבודו. אבל השלישית, והיא תרומת שקלים, השלישית שהיא תרומת שקלים, היא האמצעית שהוא מנה אותה קודם, היא לא השלישית, אתם מבינים? היא השנייה שהוא מנה אותה, הוא קורא לה תרומת שקלים, כן? אבל השלישית, והיא תרומת שקלים, הייתה לצורך ישראל ולתועלתם, שבה היו מתכפרים. עניין שכתוב, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם. כשהוא מנה אותם, כדי לא למנות אותם ראש, כל אחד נתן מחצית השקל, ומנו את כל, מנו אותם לפי השקלים, לפי הכסף שכל אחד נתן. וכנגדם נצטוו ישראל בשלוש תרומות שנכנסו, שימו לב, כנגדם, זאת אומרת, יש פה כביכול מהלך של שלוש, שזה מגיע גם לשלוש תרומות שנכנסו לארץ, השתיים קודש והשלישית חול, והיא תרומת חלה, ולא נצטוו ישראל בשתיים להביאם בחוץ לארץ, כי אם בארץ הקדושה, לפי ששתיהם קודש, אבל תרומת חלה מפרישים אותה גם בחוץ לארץ, כדי שלא תשתמשו תקח תורת חלה מישראל. מה הוא מתכוון? לא כל כך ברור לי למה הוא קורא לזה חול. וכנגדם נצטוו ישראל בשלוש תרומות כשנכנסו לארץ. איזה שלוש תרומות? הרי כשיש לך תרועה, אתה צריך להפריש תרומה, כן? תרומה גדולה וחלה. תרומת מעשר וחלה. תרומה לכהן, תרומת מעשר, אתה מפריש מעשר, הלוי נותן תרומת מעשר לכהן, הישראל נותן לכהן תרומה, מפריש מעשר ראשון, מפריש מעשר ראשון, נותן אותו ללוי, והלוי מהמעשר שהוא קיבל מפריש מעשר ונותן לכהן, זה נקרא תרומת מעשר. וחלה שדינה כתרומה, כן, הפרשת חלה. אז הוא אומר, וכנגדם נצטוו ישראל בשלוש תרומות שנכנסו לארץ, השתיים קודש והשלישית חול, והיא תרומת חלה, ולא נצטוו ישראל בשתיים להביאם בחוץ לארץ. כן, תרומה ותרומת מעשר ודאי שלא מפרישים בחוץ לארץ, כי אם בארץ הקדושה, מדוע? לפי ששתיהם קודש, אבל תרומת חלה מפרישים אותה גם בחוץ לארץ, כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל. וכדי לבאר שהמשכן שקול כנגד בריאת העולם, הזכיר בו הכתוב שלוש תרומות של העולם.
לא קודש החלה?
פלא, לכאורה לא ברור למה הוא אומר שהיא לא קודש, כן?
אסור לאכול חלה.
מה? אסורה לזרים, ודאי, אסורה לזרים.
אולי זה לא אומר זה קודש.
מה? היא אסורה לזרים, יכול להיות, אבל זה נקרא איזה קצת תמוע, למה ודאי אסורה לזרים כמו שתרומה אסורה לזרים.
מה זה?
החלה אסורה לזר. זה לא מתנת
הפרשה.
מה?
הפרשה,
בסדר,
בזמן בית
מה שמפרשים,
הפרשת חלה הרי שהיו עושים בזמן שבית המקדש, מה, היו נותנים חתיכת בצק
לכהן, ודאי, ודאי.
את הכיפה הזו של...
כן, כן, היום אתה, נתנו 1/24 מהעיסה, אפית העיסה, 1/24 מהעיסה, אתה מפריש שאתה נותן לכהן. על כל פנים הוא אומר, וכדי לבאר שהמשכן שקול כנגד בריאת העולם, הזכיר בו הכתוב שלוש תרומות של העולם, והוא שכתוב יבצלל ועמלא אותו רוח אלוהים, או בחוכמה, בתבונה ובדעת. ועל זה דרשו רבותינו ז"ל, היה יודע, יודע היה בצלל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, שכתוב ועמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת. וכתוב במשלי, כמו שאמרנו את הפסוק הזה, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תאומות נפקרו. רצו חכמים לרמוז בזה כי המשכן שקול כנגד בריאת העולם. טוב, נעצור כאן, יש עוד מה להאריך, אבל נעצור כאן. כל טוב.